חולין דף למד, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, במילים, מטיב רבי די ברבין. כשאדם בא ושוחט, מתי הוא שוחט? כשהוא מתחיל, כשהוא ממשיך, כשהוא מסיים, באיזה נקודה זה נחשב הזמן של השחיטה? יש בזה שתי דעות. דעה אחת אומרת, מתחילה ועד סוף. כל אורך החיתוך של השחיטה, זה נחשב שהוא שוחט. דעה שנייה סוברת לו, בסוף השחיטה, אז זה נחשב שהוא שחט. והבאנו מה באמת ההלכה למעשה שיוצאת לפי כל אחת מהדעות. אבל מה שכעת מעניין אותנו זה להביא ראיה לדעה אחת וקושייה לדעה אחרת מהלכה פשוט מרתקת ומדהימה שקשורה לעניין של קורבן פסח ושאר קורבנות שמקריבים אותם בפסח. יש פסוק שאומר, לא תשחט על חמץ דם זבחי. אתה בא להקריב קורבן פסח? בפסח הרי אוכלים מצה. צריך לבאר את החמץ. כשאתה בא להקריב קורבן פסח, אל תשחט כשיש לך חמץ קורבן פסח. לפני שמגיע הזמן של הקרבת קורבן פסח, כבר צריך לבאר את כל החמץ מהבית, ואחר כך, אחרי צהריים, הולכים מקריבים קורבן פסח כשהבית נקי מחמץ, ומקיימים את המצווה שלא תשחט על חמץ דם זבחי. מה שמעניין הוא שהתורה לא אומרת לא תשחט על חמץ דם פסחי, קורבן פסח בדווקא, אלא דם זבחי. לומדים מזה חז"ל הקדושים שכל קורבן וקורבן שמקריבים בחג הפסח, אם אדם יש לו חמץ בבית, הוא עובר על האיסור הזה לא תשחט על חמץ דם זבחי. לא משנה אם זה קורבן פסח או קורבן אחר. יש בקורבן פסח עוד דבר ממש מופלא, שהקורבן פסח, מה קורה אם לא יקריב אותו בי"ד בניסן אחרי צהריים? אז זהו, נפסל. זה גם צריך לשים לב שקורבן פסח הוא טוב רק לשנה אחת בתור קורבן פסח, כי הרי צריך להקריב כבש בשנה הראשונה שלו. עכשיו, שנה הבאה הוא כבר לא יהיה טוב, רק השנה הזאת הוא טוב. עבר י"ד ניסן, הוא לא יקריבו את הכבש הזה, הוא נאבד נאמר. מה עושים איתו אחר כך? יש משהו מאוד מאוד מופלא, כמובן מסכת פסחים ועוד, שהקורבן פסח, לא בזמנו, אלא בשאר ימות השנה, נאמר אחרי פסח, אם שוחטים אותו, הוא נחשב קורבן שלמים. אתה לוקח קורבן פסח, שוחט אותו, הוא פשוט נהיה קורבן שלמים. עכשיו, אם עבר י"ד ניסן, ובן אדם הפריש לפני כן קורבן פסח, והגיע י"ד ניסן אחרי צהריים, איפה הקורבן לא מוצאים, הלך, הביא קורבן אחר. פתאום, אחרי זה, בכל המועד פסח, פתאום הם מוצאים את הכבש הזה שנאבד. אז מה עושים איתו בפסח בעצמו? אז על זה פה מביאים את הברייתא. מטיב רבי די ברבין, הוא במועד, אם הוא מצא את הקורבן פסח באמצע החג, באמצע חג הפסח, בכל המועד. אם הוא שחט את הקורבן לשמו, לשם פסח, הוא פטור מהמצוות לא תעשה שהוא עבר על זה שהוא שחט קורבן פסח, אם הוא שחט קורבן פסח והיה לו חמץ בבית. ואתה מדובר פה שבן אדם חול המועד פסח, הוא מצא את הקורבן פסח שנאבד לו, בי"ד בניסן, ערב פסח. והוא בא להקריב אותו עכשיו, יהודי תמים, יותר תמים מהכבש, רוצה להביא את הקורבן פסח עכשיו, באמצע החג, באמצע חול המועד. מה עוד התמים הזה? יש לו גם עוד חמץ שהוא לא בייר בערב פסח. אז מכיוון שקורבן פסח באמצע פסח, אחרי שעבר זמנו בערב פסח, הרי הזמן של קורבן פסח זה בי"ד בניסן שזה ערב פסח, מכיוון שעכשיו זה פסח שזה אחרי זמנו של הקורבן פסח, אז הוא כבר לא מקריבים אותו לשם פסח, ואם הבן אדם הלך יקריב את זה כן לשם פסח, הוא יהיה פטור מהמצוות לא תעשה הזה שלא תשחט על חמץ דם זבחי, כי הרי הוא לא מקריב פה קורבן טוב, כי הוא מקריב את זה הרי לשם פסח, ואי אפשר להקריב לשם פסח קורבן אחרי פסח, אחרי הזמן של ההקרבה שלו, אחרי י"ד בניסן. אבל לעומת זאת, אם הוא מקריב את זה שלא לשמו, את הקורבן פסח הזה, שברגע שמקריבים קורבן פסח שלא לשם פסח, מה זה הופך להיות? זה הופך להיות הרי קורבן שלמים, שזה כן בסדר להקריב בכל המועד פסח, אז דווקא הוא יהיה חייב, מכיוון שהקורבן הזה קשר לשם שלמים. אז הוא יקריב קורבן שלמים, זבח, כשיש לו חמץ בבית, באמצע חג הפסח, העובר על המצוות לא תעשה, לא תשחט על חמץ, דם זבחי, אל תשחט כי יש לך חמץ בבית, בפסח עצמו, קורבנות, והוא הלך וכן שחט קורבן שלמים בפסח. זה דברי חז"ל. והבינן בה, דורות מאוחר יותר, הדור של האמוראים, התקשו מאוד במאמר הזה. תאמה דשלא לשמו, דווקא בגלל שהוא הקריב את הקורבן פסח באמצע החג, זאת אומרת בכל המועד, שלא לשם פסח, ואז הופך להיות שלמים, לכן הוא חייב. מה שכתוב לשמה, זה מדובר בסתמה. זאת אומרת, לא חייבים דווקא שהוא יגיד שהוא מקריב את זה לשם פסח. אלא סתם אדם לוקח קורבן פסח שהוא רק עכשיו מצא אותו אחרי שהוא נאבד לו בערב החג, אז בסתם, זה נחשב שהוא שחט את זה שלא לשמו, זאת אומרת, שהוא שחט את זה לשמו, שהוא שחט את זה לשם פסח, כי הרי, איך אומרים, היה לך קורבן פסח בערב החג, עכשיו אתה שוחט אותו סתם, לשם מה אתה שוחט אותו? לשם מה שהקדשת אותו כנראה. אז אנחנו רואים מכאן שסתם זה הכוונה לשמו, והוא יהיה פטור. נשאלת השאלה, ומה היא פטור? הרי פסח בשאר ימות השנה שלמים הוא. פסח בשאר ימות השנה הוא נחשב קורבן שלמים. אז מה פירוש נחשב שלמים? אתה הקרבת אותו לשם פסח. אתה הקרבת אותו סתם. מה, שמע מן הפסח בשאר ימות השנה באי עקירה? מה אתה רוצה להגיד? שאם אני שוחט סתם קורבן פסח, ואני לא אומר לא, שלא לשמוע ולא לשמוע, אז זה נחשב כאילו זה עדיין קורבן פסח? ואם אני רוצה שזה יהיה קורבן שלמים, אני צריך מפורש להגיד שאני רוצה לשחוט את זה שלא לשם פסח, שלא לשמו? הרי יש בזה מחלוקת במסכת פסחים. זה לא כזה דבר פשוט. אלא מה חייבים להגיד? ואמר רבי חייא בר גמדא, בוא אני אגיד לך תשובה. נזרקה מפי חבורה תשובה והם אמרו, אחא במאי עסקינן, כגון שהיו בעלים טמאי מתים, ונדחין לפסח שני. מדובר פה שהבעלים של הקורבן פסח הזה, שהקריבו אותו בפסח באמצע חול המועד, היו טמאי מתים בערב החג. והם לא יכולים להקריב קורבן פסח בערב החג, כי הוא טמא לנפש. הוא לא יכול להקריב קורבן פסח. הוא יש לו מועד ב'. הוא מקריב קורבן פסח בפסח שני בי"ד באייר. עכשיו, כשמגיע חול המועד פסח, הקורבן הזה נדחה? הקורבן פסח שהוא הפריש? לא נדחה, למה? מה הבעיה? אני מקריב את זה בפסח שני. זה לא הפך להיות שלמים, זה לא נקרא פסח שלו בזמנו, לא נקרא ממנו שם פסח. סתם הוא באמת קורבן פסח. לכן הם מקריבים אותו לשמו. או אפילו סתם, אז הוא לא יהיה חייב על הלא תשחט על חמץ דם זה יפחי, כי במילא אי אפשר עכשיו שעוד קורבן פסח באמצע חול המועד, או בערב פסח או בפסח שני, אז לכן הוא לא עבר על איסור של שחיטה של קורבן בפסח עצמו כשיש לו חמץ בבית, כי הרי זה לא קורבן כשר בכלל, כי זה נחשב, נשאר עדיין בשם פסח שבו, כי הרי הוא מיועד לפסח שני. מה לומדים מכאן? מכיוון שמדובר פה שהבעלים היו טמאי מתים שהם נדחים לפסח שני, דסתמה של הקורבן הזה, לשמו, הוא עומד לשמו, כי הרי מתכוונים להקריב אותו בפסח שני, לכן, ואי הוא דבאי הקירה, הוא, הקורבן פסח הזה, שהבעלים שלו הם טמאי מתים, אם כן, הם מיועדים עדיין להקרבה לשם פסח בפסח שני, לכן, אתה רוצה לעשות אותו לשם שלמים, אתה צריך לעקור אותו משם פסח, ולהגיד שאתה שוחט אותו לא לשם פסח, אלא לשם משהו אחר, לשם שלמים. אבל, אם זה לא במקרה כזה, האחר, מדובר פה בבן אדם אחר שכן הקריב קורבן פסח בזמנו, שהוא כבר לא צריך להקריב עכשיו בפסח שני, אז הקורבן פסח שנשאר לו, אם נאמר, נאבד לו קורבן פסח אחד, אז הוא הפריש אחר, ואחרי שהוא הפריש את האחר והקריב אותו, הוא מצא את הפסח השני, אז זה כבר דחוי מקורבן פסח, אז הוא מעצמו כבר נחשב שלא לשמע, ולא צריך מפורש לעקור אותו. אומרת הגמרא, היא אמרת בשלמה, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, הפסילה מתחילת שחיטה. אם אתה רוצה לומר כמו הדעה שסוברת, ששחיטה, מתי נקרא השחיטה, הזמן של השחיטה? מהרגע שמתחילים את השחיטה של הסימן, עד סוף השחיטה ששוחטים מה שצריך. דהיינו רוב, לפי הדעה שסוברת שמספיק רוב. אז זה כל משך הזמן של החיתוך הזה, זה נקרא שחיטה, יש לזה שם שחיטה. אז לפי הדעה הזאת זה מובן מאוד טוב. למה? כי הפסילי בתחילת שחיטה. כי ברגע שהתחילו את השחיטה בכל המועד פסח, כבר הקורבן הזה נפסל. ולכן אנחנו אומרים שאת הקורבן הזה בן אדם לא יהיה חייב, על הקורבן הזה בן אדם לא יהיה חייב על האיסור לשחוט קורבנות בפסח כשאדם יש לו חמץ בבית. הבן אדם הזה לא שחט קורבן כשר, הוא שחט קורבן פסול, כי ברגע שהתחילו את השחיטה כבר זה נפסל, הקורבן הזה, וכשהמשיכו את השחיטה, שחטו קורבן פסול. אז נכון שלבעל הקורבן הזה יש חמץ בבית, אבל הוא לא שחט קורבן כשר כדי שהוא יהיה חייב, משום לא תשחט על חמץ, דם זבחי. אבל אלא היא אמרת אינה לשחיטה אלא בסוף, ולפי הדעה שסוברת ששחיטה נחשבת רק בסוף השחיטה, אם כן, אם השחיטה היא רק בסוף, כיוון דשחט בי פורטה, ברגע שהוא את תחילת החיתוך של אחד מהסימנים, היא כבר לא ראויה עכשיו שיחכו איתה עד פסח שני, נדחתה מפסח שני, היא לא תחזיק מעמד כל כך הרבה זמן. אם כן, היא נדחלה מפסח, אז היא כבר נדחה לגמרי מלהיות קורבן פסח, היא דח כי שחית, שלמים כשחית. את ההמשך שהוא שוחט, הוא שוחט הרי קורבן שלמים, וזה כן טוב עכשיו לשחוט קורבן שלמים. אז אם כן, הוא צריך לעבור, הלא תשחט על חמץ דם זבחי, כי הרי מקריב פה קורבן טוב, הוא מקריב פה קורבן שלמים, שהקורבן הזה הוא בסדר גמור להקריב אותו עכשיו, אבל מה שלא בסדר, שיש לו חמץ בבית, אז הוא עובר על האיסור האותנטי, שלא תשחט על חמץ דם זבחי. אדוני, איך אתה שוחט כשיש לך בבית חמץ, קורבן בפסח בעצמו? אז אם כן, אבל מזה שאנחנו רואים שהוא לא יהיה חייב, אז סימן שהשחיטה היא מתחילה ועד סוף. אמר לי אבאיה, נעידי התחילה מפסח, מדמי פסח מי התחי? אומר, רגע, הוא התחיל את החיתוך, אתה אומר שזה לא נקרא עדיין שחיטה, כי שחיטה היא רק בסוף, בסדר. אבל אתה אומר, הוא לא ראוי עכשיו לחכות את פסח שני, נכון? אז הוא נתחל לגמרי מפסח, בסדר. אבל מה עם דמי פסח? אם האדם עכשיו ילך ויפדה את הקורבן אחרי שחתכו קצת, הוא אומר, יש בו מום עכשיו, נכון? ברור שיש בו מום. מה זאת אומרת? הוא הרי חתוך לו חלק מהסימן, חלק מהקנה, חלק מהוושת. אז ודאי שיש לו מום, אפשר לבדות. קורבן שיש בו מום, אפשר לבדות אותו. טוב, אז הבן אדם יכול עכשיו ללכת לבדות את הקורבן פסח הזה, ומהכסף שהוא יקבל לקנות קורבן אחר. אז אם כן, הקורבן הפסח הזה ראוי לדמי פסח. לכן, כששוחטים אותו עכשיו, זה נחשב ששחטו פסח בחג בעצמו. ולכן זה לא ראוי, כי אי אפשר כבר לשחוט עכשיו, זה לא זמנו של קורבן פסח. לכן הוא לא יהיה חייב, משום לא תשחט על חמץ, דם זבחי. וכי תימה, בעיה העמדה והערכה, אם אתה רוצה לבדות את הקורבן, אין בעיה. והעמיד, והעריך, לך תעמיד את הבהמה הזאת עכשיו, את הכבש הזה, אחרי ששחטו לו קצת מהסימן, הוא לא מסוגל לעמוד, אז אי אפשר לבדות אותו. זה לא נכון, אפשר כן לבדות אותו. והתנן, שחט בשניים, בקורבן, או רוב שניים, ועדיין היא מפרקסת. הרי כחיה לכל דבריה, גם לגבי העניין שאפשר להעריך אותה, וזה יחשב כאילו העמידו והעריכו אותה. אז אם כן, אפשר כן לבדות את הקורבן פסח בזמן חול המועד עצמו, גם אם התחילו לעשות בו את החיתוך, והוא לא יחזיק מעמד עד פסח שני, אבל יש לו עדיין שם פסח, מכיוון שאפשר לבדות אותו עכשיו, מכיוון שיש בו מום, ולכן קורבן פסח ששוחטים אותו שלא בזמנו, כי הרי בכל המועד פסח זה לא הזמן לשחוט קורבן פסח, אלא בערב פסח זה הזמן. אז אם כן זה לא נחשב קורבן ראוי, מכיוון שככה, אפילו שאדם יש לו חמץ בבית, הוא לא עובר על האיסור שלא תשחט על חמץ דם זבחי. אמר רב יהודה, אמר רב, השוחט בשניים ושלושה מקומות. הוא שוחט בכמה מקומות בצוואר. שחיטתו כשרה. מה פירוש הבן אדם שוחט בשניים או שלושה מקומות? יש פה תוספות, הוא מביא את פירוש הקונטרס, פירוש רשי שבאמת נמצא לפנינו. חתך כאן וחזר והתחיל לחתוך למעלה או למטה. זאת אומרת, הוא חתך בכמה מקומות בצוואר בסימנים של הבהמה. אומר תוספות וקשה. דאם אין רוב במקום אחד, איך שיטתו כשרה? מה יצא? שהוא חתך טיפה פה, טיפה פה, טיפה פה, הוא חתך רוב או לא חתך רוב? הוא לא חתך רוב, הוא לא שחט. אז מה פירוש שהוא שחט בכמה מקומות? מה המשמעות של זה? תוספות פה מביא כמה פירושים. פירוש ראשון, אז הוא אומר ככה. קודם כל, הוא רוצה לתרץ את הסבר בדברי רש"י. אז הוא אומר ככה. אם אין רוב במקום אחד, דרך שחיטתו כשרה, ואם יש רוב במקום אחד, אם כן שחיטה מפורעת, אם כן שחיטה מפורעת, זאת אומרת, אומר, שאם הוא חתך בכל מקום קצת, אז אין פה הרי רוב, אז זה ודאי לא שחיטה כשרה. אז מה תגיד, הוא חתך בכמה מקומות, ובמקום אחד הוא חתך רוב, נו, אז אם כן זה שחיטה מצוינת, זה שחיטה מפורעת, גלויה, ואפשר לראות את הסימנים ברור, אז מה הבעיה בשחיטה הזאת? מסביר תוספות, ויש לומר, דאף על גב די יש רוב במקום אחד, לא אבי שחיטה מפורעת, ושלא נחתך הסימן, לא למעלה מבית השחיטה, ולא למטה, אז אבי השחיטה מפורעת. דבית השחיטה מרווח רווח. זאת אומרת, אם השחיטה, החיתוך היה במקום אחד, כשנפתח בית השחיטה, הכל שם גלוי ופתוח. אבל אם יש פה חיתוך בכמה מקומות, גם כשפותחים את זה אחר כך, זה לא מספיק גלוי, זה לא נקרא שחיטה מפורעת. אבל כשנחתך למעלה או למטה לא מרווח ואין המפורט. אבל אם הוא חותך גם למעלה גם למטה, אז גם כשהוא פותח את זה אחר כך, זה הכל נהיה בלגן, לא רואים ברור את הגילוי של מקום השחיטה. זה לפי פירוש רש"י, חתך בכמה מקומות, הכוונה שחתך מקום השחיטה ולמעלה קצת למטה, חתך כל מיני חתכים, ואחד מהם היה באמת רוב. אבל תוספות פה מביא עוד כמה פירושים, נראה בהמשך, בשאילתות דרבי יחי מפרש, ששתיים או שלושה מקומות הכוונה, כגון שכל אותם מקומות בהיקף של סימן, זאת אומרת, הוא חתך בסימן, בוא נגיד בצד מזרח נקרא לזה ככה, חתך קצת, צד דרום, קצת יותר למטה, עוד קצת, צד צפון, עוד קצת, ואז ביחד כל, הכל זה רוב. אז הוא חתך רוב, אבל לא במקום אחד ולא בגובה אחד. כאן מעט וכאן מעט בטבעת אחת בקנה, וכיוצא בו בוושת, ובין הכל יש רוב. זאת אומרת, זה באמת לא בהפרש של גובה כל כך גדול, אלא באותו טבעת הוא חתך בצד ימין, צד שמאל, בקדימה, קצת פה, קצת פה, קצת פה, ואז יוצא שבסופו של דבר יחד הכל זה רוב. פירוש נוסף מביא מהשאילתות, שאפילו חתך מיעוט הקנה למעלה לצד האור, וחזר ושחט מיעוטו למטה לצד אחר, זה שלו כנגד זה, וכשראה, כיוון דבד הכל יש רוב. הפירוש השני אומר מה שהסברנו קודם, שמדובר פה שהוא חותך למעלה, קדימה נגיד, אחרי זה קצת יותר למטה בצד ימין, עוד יותר למטה בצד שמאל, כל החיתוכים ביחד, סביב, יוצא שיש פה כן רוב. אז אם כן, יוצא שהוא חתך פה למעשה כמה חיתוכים, כל אחד מהם אין רוב, אבל כשאתה מחבר את כולם יחד, יש כן רוב. אז אם כן, יש לנו פה שלושה פירושים נפלאים. מה הפירוש? שוחט בשניים או שלושה מקומות, וכן יוצא שבסופו של דבר יש פה כן רוב, לכן קשרה, שחיטתו קשרה. ככה אמר רב. עכשיו רב יהודה, שהוא אמר את האמרה הזאת בשם רב, הוא היה תלמיד תקופה של רב, ובהמשך הוא היה תלמיד של שמואל. אז הוא אומר, כי אמרית כמיד לשמואל, כשסיפרתי לשמואל את האמרה הזאת, אז הוא חלק על רב והוא אמר לי, בעינן שחיטה מפורט, דהיינו מגולה, שחיטה ניכרת, ולקה, פה כשזה חיתוכים, פה חיתוכים שם, זה לא שחיטה גלויה ומפורט, לכן זה שחיטה פסולה. ואף רבי שמעון בן לקיש סבר בעינן שחיטה מפורט, כמו שאמר שמואל, שזה יהיה פסול כשזה בכמה מקומות, דאמר רבי שמעון בן לקיש, מניין לשחיטה שהיא מפורט, שנאמר, הפסוק אומר, חץ שחוט לשונם מרמה דיבר. זאת אומרת, שמשווים את השחוט, את השחיטה, לחץ. חץ, הוא חודר במקום אחד. אז ככה גם השחיטה צריכה להיות מפורט, צריכה שהחיתוך יהיה במקום אחד. שואלת הגמרא, מטיב רבי אלעזר, שניים אוחזים בסכין, שניים אוחזים בסכין, ושוחטים. הגמרא מבינה עכשיו שיש פה שתי אנשים שכל אחד שוחט בסכין אחרת. אז מה כתוב כאן? אפילו אחד שוחט מלמעלה ואחד מלמטה, שחיטתו קשרה. אז רואים מכאן שאפילו כשיש חיתוך בכמה מקומות, השחיטה היא קשרה. שואלת השאלה, המאי והלק השחיטה מפורט? אז לפי שמואל ולפי רבי שמעון בן לקיש, זה אמור להיות פסול, כי הרי אין פה שחיטה מפורט, יש פה חיתוך בכל מיני מקומות. אתה רואה פה שזה כן קשר? אמר לי רבי ירמיה, משנתנו בסכין אחד ושני בני אדם. מדובר פה ששני בני אדם מחזיקים סכין אחד, רק זה באלכסון, אחד מחזיק למעלה, אחד מחזיק למטה, וככה הם חותכים. אז זה כן שחיטה מפורט. בסופו של דבר, הצוואר באמת נחתך קצת באלכסון, אבל הכל גלוי ופרוע. אומרת הגמרא, אמר לרבי אבא, אי אחי, שמדובר פה בסכין אחד באלכסון, היינו דתני עלה, אין חוששין שמה יגרמו שיתרפו לבהמה זה על זה? מה פירוש שם? כתוב שלא חוששים שמה הם יתרפו את הבהמה זה על זה. עכשיו, אי עמד בשלמה, בשתי סכינים ושני בני אדם. אם תגיד שמדובר פה שתי אנשים, כל אחד מחזיק סכין, יחד יש פה שתי סכינים. אז אני מבין, שפיר, שמובן למה אנחנו חוששים, אולי היינו יכולים לחשוש שמה הם יעשו טריפה, אולי הבן אדם הזה יחתוך פחות משיעור של שחיטה, והוא יחתוך שיעור שחיטה, אבל כשהוא יחתוך שיעור שחיטה, כבר הבהמה הזאת היא טריפה, בגלל שהוא שחט פחות משיעור שחיטה, והוא עשה אותה טריפה, את הבהמה הזו. אז זה מובן. יעמוד בשלמה בשתי סכינים ושני בני אדם, כמו שאמרנו שפיר, מהו דתם, הלחוש דילמה סמכי העדדי, אולי הם נסמכים אחד על השני, והי לא יעת אלי מאבד רובה, הראשון לא יחתוך רוב, אז אם כן הוא רק עשה טריפה את הבהמה, אחרי שהוא הפסיק את החיתוך והוא חתך פחות מרוב, ואז כשהוא כן חותך, והי, היי לא יעת אלי מאבד רובה, והי לא יעת אלי מאבד רובה, וגם השני לא יעשה רוב, זאת אומרת שתיהם לא יחתכו רוב, ואז יוצא שהבהמה הזאת היא טריפה, טריפה. אבל כמה שמלן דהן חוששים, אלא אנחנו סומכים על שתיהם שאחד כן יחתוך רוב והשחיטה תהיה כשרה. אלא היה אמרת בסכין אחד ושני בני אדם, מדובר פה ששתיהם מחזיקים סכין אחד, אז אם כן, אי אין חוששים שמה יטרפו זה על זה, שמה ידרוסו זה על זה מבעיה לי. זאת אומרת, מה הבעיה? שאחד יעשה טריפה, הרי הם מחזיקים את אותו סכין. אז הם שתיהם יעשו רוב, רק מה כן הבעיה? אולי הם מחזיקים את זה ביחד, ואז לא יהיה להם שליטה מספיקה על הסכין, כי כששתיים ביחד עושים עבודה, בסופו של דבר זה לא יוצא טוב. אז אחד ידחוק לפה, אחד ידחוק לשם, אולי הם ידרסו את זה פנימה יותר מדי מהר. ואז יתיזו את הראש על ידי דריסה ולא על ידי הולכה ואהבה. זה אולי חשש שיכול להיות כששתיים ביחד עושים את העבודה, אז בסופו של דבר זה יוצא להם בלי הולכה ואהבה, אלא דחיקה. זה היינו דריסה. אמר לרבי אבין, אתה יודע מה? תני אין חוששים, שמא ידרוסו זה על זה באמת. תגרוס שהכוונה שלא חוששים כששתיים מחזיקים סכין אחד, שמא הם ידרוסו זה על זה ויתיזו את הראש. לא על ידי הולכה ואהבה. זה באמת לא חוששים, וזה חידוש, כי היינו יכולים לחשוב שאולי כן חוששים לזה, כמה שמלן שלא. מטיב רבי אבין, שחט את הוושת למטה ואת הקנה למעלה, או את הוושת למעלה ואת הקנה למטה, שחיטתו כשרה. התחלה הגמרא מבינה שכוונה שחתכו בשתי מקומות. נשאלת השאלה, מהי? ועלק השחיטה מפורט, הוא חותך פה, הוא חותך פה, אין פה אפשרות לגלות את מקום השחיטה, כי הרי חתכו בשתי מקומות. אומרת הגמרא, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. אותו אחד שאלת השאלה גם תירץ. בשחיטה עשויה כקולמוס. כמו שאמרנו קודם, מדובר פה באלכסון. הוא חתך את הקנה למעלה נאמר ואת הוושת למטה, אבל זה חיתוך אחד ארוך, לכן זה כן שחיטה מפורעת. אמנם זה בזווית כזאת, אבל אפשר לפרוע את מקום השחיטה. מספר את הגמרא, הוא תורה, היה איזה שור. די שחית בשניים ושלושה מקומות, חתכו אותו בכמה סכינים בשניים ושלושה מקומות. על רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, הוא בא לשם, שקל משופרי שופרי, לקח מהחתיכות הכי משובחות. והיה מוכן לאכול מזה. אמר לי רבי זהירה, למדתנו רבנו, בזה שאתה עכשיו לקחת מהחתיכות האלה שנחתכו, שהשחיטה הייתה, חתיכות בשר, שהשחיטה של הבהמה שם הייתה בכמה מקומות, לימדת אותנו שמשנתנו, שאומרת ששתיים חתכו, מדובר בשני סכינים גם, כי פה הרי החיתוך היה בשתי סכינים, ואתה מוכן לאכול מהבשר של הבהמה הזאת. וגם בבית בני אדם, ובכל זאת זה הקשרה. אמר רב יהודה, אמר רב, החליד, דיינו, החלדה כוונה לחסות את הסכין, החליד את הסכין בין סימן לסימן. הוא החדיר את הסכין בין שני הסימנים, בין הקנה לבין הוושת. זה השלב ראשון. שלב שני, הוא פסקו, הוא חתך את החלק ללמטה. עכשיו פה למעלה ולמטה, אז ככה, למעלה זה הכוונה הגרון, הצוואר, ולמטה הכוונה המפרקת, הצוואר, החלק של הצוואר מצד של הגב יותר, חלק של המפרקת. אז כשאנחנו אומרים פה למעלה הכוונה הגרון, למטה הכוונה הצוואר והמפרקת. עכשיו, פה מדובר שהוא החדיר את הסכין בין שתי הסימנים. עכשיו, אחרי שהוא החדיר את הסכין בין שתי הסימנים, הוא הוציא את זה כלפי הגרון, חתך את הסימן שסמוך לגרון. אחר כך, אחרי שהוציא את הסכין, הוא הלך וחתך את הסימן הפנימי יותר. אז על זה מדובר פה. הוא פסקו, פסולה. למה? כי זה נקרא מחליד. אבל אם הוא הכניס את הסכין בגרון, החדיר את זה בתוך הגרון, אבל לפני הסימנים, ואז הוא חתך את שתי הסימנים. זאת אומרת, הוא לא חתך קודם כל את הבשר החיצוני ואז הגיע לסימנים, אלא החדיר את זה, את הסכין, פנימה לתוך האור, ואז חתך את שתי הסימנים. אז אנחנו אומרים שהשחיטה תהיה כשרה. אם הוא הכניס את זה תחת האור ושחט שתי הסימנים, כשרה. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן, מה, שחלדה זה אסור? הרי זה אחד מחמשת הדברים שלמדנו לך למשה מסיני, זה פשוט שזה פוסל את השחיטה. תנינה, או ששחט סימן אחד כראוי, אלא שהחליד את הסכין תחת הסימן השני, בין הסימן, הוא שם את הסכין בין הסימן למפרקת, את הסימן הפנימי יותר. אז שם מה כתוב? שהוא פסקו, רבי ישבב אומר שהבהמה הזאת תהיה נבלה, רבי עקיבא אומר שהבהמה הזאת תהיה טריפה. בכל אופן, אבל השחיטה לא תהיה כשרה. כל השאלה אם היא ממש נבלה והיא גם מטמאה, או שהיא רק טרפה ורק אסורה באכילה. אבל בכל אופן, אנחנו רואים שמחליד, זה פוסל את החלדה, זה פוסל את השחיטה. מה צריך להגיד את זה עוד פעם? תרץ את הגמרא, אם היא מתניתין, אבא אמין ענה מילה מלמטה למעלה. אם רק היה כתוב במשנה שחלדה עושה את הבהמה טרפה, נבלה, הייתי אומר שדווקא מדובר כשהוא הכניס את הסכין לבין המפרקת לסימן הפנימי, ואז הוא חתך קודם את הסימן הפנימי, ואז הסימן החיצוני. זאת אומרת, הוא התחיל מהמפרקת כלפי הגרון, כלפי הצוואר. ואז באמת זה ממש חלדה, זה פסול. אבל מלמעלה, אבל זה לא כאבית כדרך שחיטה, כי הוא הרי לא עושה כמו דרך השחיטה, שבדרך כלל מתחילים מהגרון כלפי המפרקת, כלפי העורף. אבל הוא חותך מהעורף כלפי הגרון, לכן זה נחשב חלדה. אבל אם הוא עשה מלמעלה למטה, שהוא קודם כל חתך את הסימן שנמצא סמוך לגרון, ואחר כך הוא החדיר את הסכין וחתך את הסימן הפנימי שסמוך לעורף, אז הייתי אומר שאולי זה יהיה כשר, כי הוא שחט כדרך שחיטה. קודם את הסימן שסמוך לגרון, אחר כך את הסימן שסמוך לעורף. גם משמלן שרב, כן, אם השאפ ירדמי, גם משמלן שגם זה יחשב שחיטה פסולה. תחת האור למדנו שהשחיטה תהיה קשרה, גם אם הוא מחדיר את הסכין מתחת לאור, ואז הוא חותך את שתי הסימנים כסדרם לכיוון העורף, אז השחיטה תהיה קשרה, למרות שהוא החדיר את הסכין פנימה ולא חתך מתחילת הגרון את האור, את הבשר ואז את הסימנים, אלא הוא החדיר את הסכין לתוך הבשר, בלי לעבור את הצד של האור, למדנו שהשחיטה תהיה קשרה. בי רב אמרי, תחת האור איני יודע. הם נשארו בספק מה קורה אם חותכים תחת האור. שואלת, למה? מכיוון שאולי זה כן נקרא חלדה. שואלת הגמרא, למה? בגלל שהסכין מכוסה? מה אכפת לך? אבל הרי האור בכלל זה לא מעכב בשחיטה. אבל אם זה כן גורם לך לספק, עצם זה שהסכין מכוסה, אז יש לי בשבילך שתי ספקות. ספק ראשון, איבא אלו, לבי רב דאמרי, תחת האור איני יודע. שהם אומרים שכשהוא מכניס את הסכין מתחת לאור ואז הוא חותך את הסימנים, הם מסתפקים מהם, זה נקרא שהסכין מוסתר וזה באמת פוסל את השחיטה. אז מה יהיה תחת מטלית מהו? הרי זה לא מגופה של הבהמה. אז הוא מכניס איזשהו סמרטוט, אולי יש לה איזשהו פצע, אתם סופר אומר שמדבר שיש לה איזשהו פצע מסוים ושמו לה מטלית כדי לרפא אותה, ואז הוא מכניס את הסכין מתחת לאותה מטלית ושוחט, האם אז גם נגיד שזה נקרא חלדה כי הוא מסתיר את הסכין? תחת צמר מסובך מהו? האם גם אז זה נקרא שזה נמצא בתוך מקום מוסתר הסכין? אומרת הגמרא תיקו, מרש"י אומר שמכיוון שזה ספק של איסור אז הולכים לחומרה. אומרת המשנה, אדם שיש לו שני בהמות אחת ליד השנייה והוא שוחט שתי בית ראשין כאחד, שחיטתו תהיה כשרה, אין בזה שום בעיה. בכל אופן בדיעבד ודאי ששחיטתו תהיה כשרה, גם אם זה מדובר בקודשים. שניים אוחזים בסכין ושוחטים בהמה אחת, אפילו אחד למעלה ואחד למטה, שחיטתו כשרה. אז אמרנו שיש אפשרות להסביר שמדובר פה שמחזיקים סכין אחד באלכסון ושחיטתם כשרה, ולא חוששים שמא הם יבואו לדרוס, דהיינו לדחוק את הסכין פנימה. אם הוא דחק והוא פסק והוא הטיז את הראש בבת אחת, אז השחיטה תהיה פסולה, כי זה נקרא דרסה, זה נקרא דריסה. היה שוחט, הוא מושך בהולכה, אוהבה, והטיז את הראש בבת אחת. אז אם יש בסכין מלוא צוואר, אם יש בסכין, האורך של הסכין, זאת אומרת, יש את הרוחב של הצוואר, נאמר הוא 20 סנטים, אז הסכין הוא 40 סנטים. יש פה מקום בסכין לעוד צוואר של בהמה, אז השחיטה תהיה כשרה. אז השחיטה תהיה כשרה, כי יכול להיות שבהולכה לבד הוא כבר חתך גם את גם את הסימן, גם את הקנה וגם את הוושת. אבל אם מדובר פה שהסכין הזה הוא לא ארוך, אז לא יכול להיות שהחיתוך שלו היה בהולכה ואהבה, או רק בהולכה, או רק בהווה, יכול להיות שהוא ממש דרס, כיוון שאיך הוא חתך את שתי הסימנים בכזה סכין קצר. כנראה שהוא דרס, לכן אנחנו פוסלים את השחיטה. היה שוחט והטיז בית ראשין בבת אחת. מה קורה מושחת, והטיז שתי ראשים בפעם אחת. אם יש בסכין מלוא צוואר אחד נוסף, מדובר פה שתי בהמות שעמדו אחת ליד השנייה, והוא הלך עם סכין ארוך ועשה הולכה, חתך את שתי הראשים בפעם אחת. עכשיו, אולי הוא עשה דריסה, דחק את הסכין פנימה, אז אם יש בסכין עוד מקום לעוד צוואר, אז אנחנו מתולים שכנראה הוא עשה הולכה כמו שצריך, ואז השחיטה תהיה קשרה. זאת אומרת, אם נאמר כל ראש הוא 20 סנטים, שתי ראשים זה 40 סנטים, אז יש פה עוד 20, זה 60 סנטים, אז השחיטה תהיה קשרה. במה דברים אמורים בזמן שהוליך ולא הביא, או הביא ולא הוליך? זאת אומרת, הוא עשה או הולכה או הבאה, או שהוא הוליך את הסכין מחוץ ממנו, או שהוא הביא את הסכין לקרב אותו אליו, וככה בצורה הזאת הוא שחט. אבל אם הוליך והביא, ואנחנו יודעים בוודאות שהוא לקח סכין ועשה הולכה והבאה, אפילו לשתי בהמות, אז אפילו באזמל, שזה תער ממש דק ומאוד קטן, בכל זאת השחיטה תהיה קשרה, כי הולכה והבאה, בכל מקרה השחיטה היא קשרה. אמרנו שאם הוא דורס עם הסכין, הוא דוחק את הסכין פנימה, אז השחיטה פסולה. שואלת הגמרא מנה נמילי, מאיפה לומדים את זה? אמר שמואל דאמר קרא, חץ שחוט לשונם, מרמה דיבר. זאת אומרת שמשווים בין השחיטה לבין חץ. תנא דבר רבי ישמעאל, רגע לפני כן, אותו דבר, חץ, הרי איך החץ הולכת? על ידי משיכה. אז אם כן, יש פה גם כן את העניין של ההולכה או האהבה, אבל אי אפשר לדחוק. החץ, איך זה הולך? הוא עושה או הלכה או אהבה שמושכים את החץ, או שהחץ אף, אז זה או הלכה או אהבה, אבל לא דחיקה. אז מחץ אנחנו לומדים שהשחיטה גם כן צריכה להיות על ידי הולכה והבאה ולא על ידי דחיקה. תנא דבר רבי ישמעאל ושחט. איך השחיטה צריכה להיות? אם בהולכה והבאה ולא על ידי דריסה. אין ושחט, אלא הוא משך. מי אמר לך ושחט זה מלשון משיכה, דיינו הולכה או הבאה? וכן הוא אומר, זהב שחוט. זהב שחוט, זה הכוונה זהב שהוא נמשך כמו חוט. אז גם פה הולכה זה כמו משיכה כזאת. ואומר חץ שחוט לשונם מרמה דיבר. שמע צריך את הפסוק השני גם, מהי ואומר? עונה הגמרא וכי תימא זהב שחוט הכוונה שנתווה כחוט, לא שנמשך כחוט, אלא שטובים אותו כמו חוט, עושים ממנו חוט מגולגל. וזה לא שייך בסכין. תשמע חץ שחוט לשונם. רואים מכאן שזה לשון כן של משיכה, של הולכה והבאה ולא של דריסה. רבה הווה בדיק לי גירה לרבי יונה בר תחליפה. רבה בדק חץ בשביל רבי יונה בר תחליפה. הוא בדק שאין בזה פגימות בחץ, בחוד של החץ. ושחט בעוף הבא דדי פרח. באמצע שהעוף פרח באוויר, הוא ירה את החץ הזה, ואז זה הגיע לאותו עוף, שחט אותו והשחיטה הייתה קשרה מכיוון שבחץ לא היה פגימות. שואלת הגמרא ודילמה, אולי זה נכנס מהצד שבצוואר, ואביד חלדה, שהוא עשה חלדה בין הסימנים, נכנס בין הסימנים וככה הוא חתך, ולא על ידי לחתוך מהגרון פנימה, אולי הוא נכנס בין הסימנים ואז חתך, ואז זה נחשב חלדה. זה נחשב שהחץ היה מוסתר בזמן השחיטה, בתוך הצוואר. מתרצת הגמרא, חזינן גידפי דמיפרמי. רואים שהנוצות שסביב הצוואר הן חתוכות ומרוסקות, והן קרוטות. עכשיו, אם החץ היה נכנס מהצד, הן לא היו נחרטות הנוצות האלה. אז יש לנו סימן שבאמת החץ נכנס מהגרון, מהצוואר, ולכן זו שחיטה טובה מבחינת העניין של של החלדה. זה לא נכנס בין הסימנים, אלא זה נכנס באמת מהגרון, מהצוואר. שואלת הגמרא סתם שאלה אחרת, והבעיה כיסויי, הרי צריך לעשות כיסוי אדם. אם הוא יורה בו באוויר, איך הוא מכסה את הדם? וכי תאמה דמחסו לי, וכי תגיד שהוא מחפש איפה הדם ניתז, והוא באמת יכסה את הדם אחר כך. הרי, ואמר רבי זיירא, אמר רב, השוחט צריך שייתן גם אפר למטה, וחוץ מהאפר למעלה. צריך לתת גם מלמטה אפר. איפה הוא ידע בדיוק איפה הדם ינתז, כדי שישים מתחת אפר לשם מצוות כיסוי הדם? אומרת, מאיפה לומדים את זה? שנאמר, וכסה הוא באפר. הכיסוי של אדם צריך להיות באפר, לא לחסות עם אפר, אלא צריך לחסות באפר, גם מלמטה וגם מלמעלה. אפר לא נאמר אלא באפר, מלמד שהשוחט צריך שייתן אפר למטה ואפר למעלה. אז אם כן, מאיפה הוא ידע איפה אדם בדיוק ינטז כדי שישפוך אפר לפני כן למטה, ואז הוא יחסה גם מלמעלה. תרצת הגמרא, דמזמין לי, הוא הכין לאפר דקולה פקטה. הוא הכין את האפר של כל הבקעה. או שהוא ממש קטש את כל האפר, או שמדובר שהאפר כבר היה קטוש, ואז הוא ייחד והזמין את האפר ואמר שזה לשם מצוות כיסוי אדם, ואז לא משנה איפה שאדם ינטז בתוך כל אותה בקעה, אז האפר שם מוכן לכיסוי אדם, וכל מה שישאר יהיה רק לחסות גם מלמעלה, ויתקיים המצוות כיסוי אדם בשלמות. עד כאן השיעור על דף למד.